היי נעמי.
היי אבא.
מה שלומך?
בסדר גמור.
יופי, יופי, גם אני בסדר גמור. על מה את רוצה שנדבר היום?
על צמחים, איך הם משפיעים על המערכות הביולוגיות, ולמה אנשים משמידים אותם בשביל מה? בשביל מה הם משמידים אותם?
שאלות גדולות, כמו השאלות שאת שואלת בדרך כלל.
תודה.
שאלות גדולות וחשובות. אז צמחים, כן. מה בעצם מאפיין צמחים? מה שמאפיין צמחים זה שצמחים יודעים לעשות משהו שהוא אחד הפלאים הגדולים ביותר בטבע. הם יודעים לקחת אור ולהפוך אותו לסוכר. זאת, מה שהצמחים יכולים לעשות זה יכולים לקחת אנרגיה של אור, ובעזרתה לגרום לכך שמולקולות פרודות של מים ופחמן דו-חמצני יתרכבו אחת עם השנייה, ייצרו סוכר וישחררו חמצן. זה מה שעושים צמחים.
אבל גם מעצות הכחוליות...
זה פלא מטורף.
אבל גם מעצות הכחוליות שבאוקיינוסים עושות את זה.
לגמרי, הם היו הראשונות. הם היו הראשונות.
אז איך הצמחים יצטרכו מעצות כחוליות?
זה כבר נוגע לשאלה בכלל של אבולוציה, שאיך מינים פשוטים גורמים או מתפתחים למינים מורכבים יותר. כן? שזה נושא שהוא לא מובן עד הסוף, אבל בו הייתה התקדמות אדירה. אבל אני רוצה רגע לשים אותו בצד ולחזור לעניין של הצמחים. עצות כחוליות לא היו היצורים החיים הראשונים שחיו בעולם, אבל הם היו מהראשונות. ומהרגע שהם נוצרו והתחילו להתרבות, כל המשחק על פני כדור הארץ השתנה. כי באטמוספירה של כדור הארץ, לפני שהופיעו ארצות הכחוליות, לא היה חמצן חופשי. כמעט ולא היה חמצן חופשי. והמטאבוליזם, חילוף החומרים של הארצות הכחוליות האלה, הן, שבעזרתו הם לקחו מים ופחמן דו-חמצני, שדווקא כן היה הרבה באטמוספירה, והפכו אותו לגלוקוז, למולקולה של סוכר, תוך כדי שחרור חמצן. זה גרם לזה שהצטבר הרבה חמצן באטמוספירה, ואז התחיל להיות מקום ליצורים חיים אחרים, למשל את ואני, שעושים בדיוק את התהליך ההפוך. כן? לוקחים חמצן וסוכר, מפרקים אותו לפחמן דו-חמצני ומים, משחררים אנרגיה, ומזה אנחנו חיים, את ואני, מה שקורה לנו בתוך הגוף, מה שמניע את מיתרי הקול שלי עכשיו, מה שמניע את המוח שלך, שאיתו את מקשיבה לי, כל הדברים האלה קורים בגלל שבתאי הגוף שלנו, מולקולות של סוכר, של גלוקוז, מתפרקות לפחמן דו-חמצני ומים, משחררות את האנרגיה שהצמחים הכניסו לתוכם בתהליך הפוטוסינתזה, ומאפשרות לנו לחיות ולדבר ולאהוב ולחשוב והכל.
אבל למה אנשים, אבל אם הם כל כך חשובים, הם משמשים לנו הכל, הם מספקים לנו מזון, מחסה, כאילו, צמחים זה החיים שלנו. למה אנחנו בכל זאת קורטים אותם בחוסר מס? לא בחוסר מס, פשוט אוכצים אותם.
זאת שאלה שהרבה אנשים חכמים וטובים בעולם מנסים להתגבר עליה עכשיו. למה בני אדם משמידים בצורה שיטתית את כוכב הלכת שלנו? חלק מהסיבה להתחממות הגלובלית, לא כולה, זה השמדת הג'ונגלים, השמדה של אזורים שבהם יש צמחייה. וזה בגלל תיעוס ומשק חי, נגיד, העובדה שאנשים רוצים לגדל פרות לבשר.
הם קורטים, ולחלב, לדוגמה, הם קורטים את העצים בשביל לגדל במקומם מזון לפרות.
נכון.
וגם זה פוגע בפרות, כאילו, they die at the end, וגם כאילו, זה גם הורס את העצים, ועוד דבר שלא טוב לגדל בשבילו פרות, שמעבירים את זה במסעיות למקום למקום, זה גם, זה פולט גזי חממה וזה
כן,
כל.
כן, כן.
רע מכל הבחינות, בקיצור.
רע מכל הבחינות. אז בואי נסכם שאנשים קורטים את היערות ודופקים לנו את הצמחייה על פני כוכב הלכת, בגלל אינטרסים קצרי טווח. בגלל שהם מושקעים במה שהם יכולים להרוויח תכף, ולא שמים לב או מצפצפים על מה שיכול לעזור לכדור הארץ בטווח הרחוק.
אז למה הם לא, כאילו, אם הם מודעים לזה שהם מקלקל את העולם, אז למה הם פשוט לא מפסיקים? אם מבינים, גם אם זה עוזר להם מאוד מאוד בטווח הקצר, זה הורס להם את שטחי המחיה לטווח הארוך, כאילו, הם מודעים לזה שמשמידים את הכדור, והם בכל זאת עושים את זה. מה המניע שלהם?
אני חושב שיש כמה מניעים. מניע אחד זה בורות. זה את הרבה אנשים שעושים את זה בפועל. למשל, העיקרים הקטנים באגן האמזונס, העיקרים שקורטים עוד ועוד ג'ונגלים ומתקדמים, לא באמת מבינים את התוצאות של המעשים שלהם.
אז הם בורים לגמרי.
נכון. ועוד סיבה זה עוני. כשאתה מאוד מאוד עני, ובקושי יש לך כסף להכין את המשפחה שלך, ואתה יודע שאם תכרות יער, אז יהיה לך מספיק אוכל לילדים.
אז אתה עושה הכל כדור, בשביל לעזור.
בדיוק, אז גורל כדור הארץ פחות מעניין אותך, אתה מתרכז בילדים שלך. אבל בהיבט היותר גדול, בראייה יותר גדולה, למשל, תאוות הממון של הקפיטליסטים הגדולים, של מדינאים וכולי, גורמת להם לנצל בצורה נצלנית, לנצל ברוע את המשאבים של כדור הארץ, ומשאב מאוד יקר של כדור הארץ זה הצמחים, למטרות שלהם כדי להרוויח כסף.
אבל רגע, עיקרים שקורטים יער בשביל הילדים שלהם, כך או כך הילדים שלהם ייפגעו. אם הם ימשיכו לקחות את העצים, לילדים שלהם יהיה פחות ופחות חמצן ופחות ופחות מזון, בכל מקרה, ואם הם לא יחרטו את העצים, הם ממילא ירבו.
אבל הרבה אנשים לא מבינים את זה, את צודקת, אבל הרבה אנשים לא מבינים את זה. תראי, זה אולי נשמע טיפשי עכשיו, אבל עד לפני זמן מאוד קצר, כולנו לא הבנו את זה. זה רק בשנים האחרונות התבררה התחממות הגלובלית, התברר שזה דבר גדול ורציני, ושאת התוצאות הרעות שלו יראו, אם לא בחיים שלי, אז בוודאי במהלך חייך, כן? דברים כמו המסע של כיפות הקרח בכתבים, עליית גובה פני הים, צרות גדולות מאוד, שינוי אקלים קיצוניים.
ואיך מצילים את זה? איך נפטרים מזה?
לא פשוט, לא פשוט. אז צריך פה להגיד שהיו היה כומר אנגלי ששמו היה מלטוס. ומלטוס לפני כבר יותר מ-200 שנה, אני שמתקרב ל-300 שנה, פרסם ספר שבו הוא אמר, מצבנו לא טוב. מצבנו לא טוב מפני שהמשאבים שעומדים לרשות המין האנושי הולכים ומתגברים, אבל הם מתגברים בטור חשבוני. מה זה טור חשבוני? טור חשבוני זה מה שקורה כשאת לוקחת מספר ואת מוסיפה לו מספר, ואז את המספר הזה את מוסיפה לו עוד פעם את אותו מספר, למשל 1, 3, 5, 7, 9, זה טור חשבוני שבו את מוסיפה כל פעם 2. כן, בתחילה מ-1 ואת מוסיפה כל פעם 2.
9, 11.
נכון, כמו המבחנים, כמו כל המבחנים הפסיכומטריים שבהם...
כן, 13. לשאול.
אז זה טור חשבוני. כן, יש לי גם 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, זה גם כן טור חשבוני, אוקיי?
מלטוס אמר... ואיך זה משמש?
רגע, שנייה, אנחנו חוזרים למלטוס. מלטוס אמר, המשאבים שעומדים לרשות המין האנושי על פני כדור הארץ, הולכים וגדלים בטור חשבוני. אבל האוכלוסייה, אמר מלטוס, עולה בטור הנדסי.
מה זה טור הנדסי?
זה מכפלה, כן? זה למשל 3, 9, 81... כן, ואז 81 כפול 9 זה 700 ומשהו, אני לא זוכר בעל פה, אני צריך חשב. בקיצור, שהאוכלוסייה האנושית מתרבה בקצב מאוד מאוד מהיר, ולכן אמר מלטוס, עוד מעט לא יהיה מספיק משאבים לכולם, לא יהיה מספיק אוכל לכולם. עכשיו, התחזית הזאת של מלטוס נשמעה מאוד נכונה בזמן שהיא ניתנה.
האם היא נכונה?
לא. והסיבה שהיא לא נכונה זה בגלל הטכנולוגיה. כי מה שמלטוס לא הביא בחשבון, זה את היכולת של בני אדם למצוא מקורות, להמציא דברים, בדיוק. למשל, הוא חשב שלא יהיה לנו מספיק אנרגיה להניע את גלגלי התעשייה, והוא לא הביא בחשבון את הניצול של הפחם, ואחרי זה את המציאה של הנפט, ובוודאי עכשיו את האנרגיה הגרעינית, את היכולת להפיק אנרגיה
מזה של חומר הופך לאנרגיה.
אמרתי, כמעט בין 200 ל-300 שנה. וזה היה נראה שמלטוס טועה. עכשיו, הבעיה היא, כן, ובאמת צריך להגיד, הטכנולוגיה לא הכזיבה. הטכנולוגיה הצילה את המין האנושי פעם אחר פעם, וזאת הסיבה שעדיין יש מספיק אוכל לכדור הארץ, למרות שאף פעם לא היה כל כך הרבה בני אדם על פני כדור הארץ כמו עכשיו. נכון להיום, עדיין יש מספיק אוכל, ואם היו באמת משתמשים בשיטות טובות, אפשר היה להמשיך למספיק אוכל לכולם, ושכדור הארץ יהיה בסדר, כן? זה בגלל הטכנולוגיה.
אז ככל שהטכנולוגיה מתפתחת ככה, יותר קל לבני אדם להתרבות, אבל אז יגיע לכזה כמות שהטכנולוגיה לא תוכל להציל אותם, ואז זה יתמוטט בבת אחת?
זה הפחד. זה הפחד הגדול. אני לא מאמין שזה יקרה ככה, אבל אין לדעת, יכול להיות שכן. זה החיזיון הנורא. ואחד הדברים שקורים בדרך לשם, זה בדיוק ההתחממות הגלובלית, בדיוק מה שקורה כשאנחנו משמידים בשיטתיות את הצמחייה על פני כדור הארץ, בלי לתת את הדעת למה זה יגרור. ולכן הייתה לא מזמן את הוועידה הזאת בגלאזגו, שבה נציגי כל המדינות, כן, כולל ראש הממשלה שלנו,
מה לגבי גרטה טונברג?
היא חלק חשוב מהעניין הזה. כן, אני חושב שהיא זאת שהניעה, ילדה אחת שהניעה את כל
ה... היא נורא חכמה ואמיצה, גרטה טונברג.
נכון.
ידעת שהיא זכתה במשהו של האזרח המשפיע?
כן.
של האזרח
המשפיע שלה. כן, נדמה שהיא זכתה גם מפרס נובל, לא?
גרטה טונברג?
אולי אני טועה.
אולי הייתה
בן אדם
הכי צעיר
לזכות
בפרס
נובל. אולי אני טועה, אבל אני נדמה לי שזכת בפרס נובל שלום. אבל כך או כך...
שלום זה לא קשור לאקלים.
לא, קשור, קשור. מה ראיתו לה פרס נובל לפיזיקה? כן. אז רגע, אז בואי נדבר על השמדת הצמחייה. אז אמרנו דבר ראשון, צמחייה זה דבר שאי אפשר בלעד. אנחנו בעלי החיים, מה שאנחנו עושים, זה אנחנו שורפים סוכרים בעיקר, ומפיקים מהם אנרגיה. ובתהליך הזה אנחנו צורכים חמצן ומשחררים פחמן דו-חמצני. ומה שעושים הצמחים זה בדיוק ההפך, כן? מקבלים אנרגיה מאור השמש, שזה פלא גדול, ובתהליך הפוטוסינתזה, כן, לוקחים מים ופחמן דו-חמצני, מייצרים מהם סוכר ומשחררים חמצן. ושני התהליכים המשלימים האלה מזינים אחד את השני. זאת אומרת, הצמחים חייבים אותנו כדי שאנחנו נפיק להם פחמן דו-חמצני, ואנחנו צריכים את הצמחים כדי שהם יפיקו לנו חמצן וסוכר.
אוקיי. אנחנו תלויים אחד בשני.
לגמרי, לגמרי. כאילו, זה כל העניין של אקוסיסטם.
אם הצמחים ישמדו, אנחנו נשמד, ואם אנחנו נשמד, הצמחים ישמדו.
לגמרי, לגמרי. זה כל העניין של אקוסיסטם. זה של מערכת מאוד מורכבת ומאוד עדינה, שבה כל הפרטים תלויים אחד בשני, ואת הדבר הזה אנחנו התחלנו להבין רק בזמן האחרון. עד כמה הכל עדין, הכל מורכב, והכל תלוי אחד בשני.
נכון, זה הקטע באקוסיסטם. גם אם הצמח הקטן ביותר יושמד, לבעל החיים שניזון ממנו לא יהיה מה לאכול. ואז לטורף שניזון מהבעל החיים הזה לא יהיה מה לאכול. ואז מהטורף שניזון מהבעל החיים של ה... זה כאילו... לאט לאט, זה יתפרק בשרשרת.
ובבסיס של כל הדבר הזה נמצאים הצמחים, ונמצאות אותן עצות כחוליות עדינות, שימציאו את הדרך לעשות את זה, והן נמצאות, או צאצאים שלהם, מה שנקרא כלורופלסטים, נמצאים בעצם בתאים של כל הצמחים העילאיים, הצמחים הרגילים שאנחנו רואים סביבנו היום.
אתה קולט שעצות פצפוניות, כאילו, הם אלה שמחזיקות את העולם שלנו קיים?
לגמרי.
זה מדהים ומטריד.
לגמרי. זה יפה, לא?
כן, אבל גם די מטריד, כאילו, גם, כאילו...
זאת אומרת, אנחנו צריכים להיזהר איתם.
הם נורא עדינות, ככה שאני יכולה להיפגם בקלות, ואז שהן ייפגמו, בום, העולם נופל.
כן, תראי, החיים חזקים. זה צריך להגיד שכשאתה מסתכל על תולדות כדור הארץ, אחד המסקנות שאתה צריך להגיע אליהם זה שהחיים חזקים. זאת אומרת, אתה רואה במהלך האבולוציה שהחיים שרדו שינויים קיצוניים.
איזה סוג של שינויים?
הנה למשל, בסוף עידן הקריטיקון מגיח מהחלל אסטרואיד ענק, נופל על פני כדור הארץ, עושה בו רעידת אדמה, איומה, הרי געש מתפרצים, השמיים מתקדרים, ונוצר מפרץ מקסיקו. כן? האזור הזה שמדרום לארצות הברית, וממזרח למקסיקו, ומצפון לאמריקה הדרומית, אזור הים הקריבי, זה בעצם מכתש ענק שנוצר בקרום כדור הארץ, כשהאסטרואיד הנורא הזה, כן, פגע בו. זה מה שהשמיט הדינוזאורים.
ומה
העידן
שאחרי עידן הקריטיקון?
זה אנחנו, כן. אחרי זה...
האדם הקדמון?
כנומן, לא, לא, עוד הרבה לפני. האדם הקדמון זה ממש בזמן האחרון. אחרי זה יש הכנומן, הטורון.
בזמן האחרון.
הזמן האחרון זה כן, צריך להגיד שאתה משווה כדור. בואי נדבר רגע על זמנים, כי זה גם כן חשוב להגיד. היקום קיים בסביבות 13 מיליארד שנה. כדור הארץ קיים בסביבות 5 מיליארד שנים. חיים על פני כדור הארץ קיימים ככל הנראה בסביבות 3 מיליארד שנים, שזה דבר מדהים כשלעצמו. זאת אומרת, רוב הזמן שכדור הארץ קיים היו עליו איזה שהם חיים, אבל החיים היו מאוד מאוד פשוטים עד לפני בערך 800 מיליון שנים, שאז התחילה הדיפרנציאציה הגדולה של בעלי חיים יותר מורכבים, בעלי חיים רב-תאיים, בעלי חוליות כמונו, כן, נוצרו לפני בערך 0.5 מיליארד שנה, יונקים קיימים בסך הכל איזה 150-200 מיליון שנה, קופים קיימים איזה 50 מיליון שנה, הומונידים, זאת אומרת, בעלי חיים שדומים לנו באופן עקרוני, הולכים על שתי רגליים ומתחילים לייצר כלים, זה קיים רק 3 מיליון שנה, והומו ספיאנס, אנשים כמוני וכמוך, קיימים בסך הכל איזה 200,000 שנה. אז לזה התכוונתי כשאמרתי, זה קרה ממש בזמן האחרון. כשאתה משווה את זה לגיל כדור הארץ, 200,000 שנה זה כלום.
הנה שוב תורת היחסות של איינשטיין, נראה לי שיהיה מוטיב שחוזר על עצמו בפודקאסט הזה.
כן. כן, שהכל יחסי. כן, זה, אתה צריך להסתכל על דברים בקנה מידה שלהם כדי להבין אותם וכדי להבין את היחסים ביניהם.
יש לי שאלה. מהי המהפכה החקלאית? אני יודעת שהייתה מאוד 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 משפיעה, אבל כאילו, מה היא עשתה? איך היא, מה השינוי שחוללה?
היא שינתה הכל. היא שינתה הכל.
מה זאת אומרת הכל?
לפני, אני אסביר. לפני בערך 13,000 עד 15,000 שנה, קרה משהו חדש על פני כדור הארץ, וככל הנראה הוא קרה פה באזור שלנו, יכול להיות אפילו בתחומי ארץ ישראל.
מה?
מה שאת שומעת?
הדבר ששינה נעלם קרה בארץ הפצפונת הזאת?
המפכה החקלאית, ככל הנראה, אם היא לא קרתה פה בארץ, היא קרתה קרוב. יכול להיות שהיא קרתה בכמה מקומות באותו זמן, אבל זה מה שקרה. עכשיו צריך להגיד ככה, בני אדם עד לתאריך הזה, וכל בעלי החיים שקדמו, היו מה שנקרא ציידים לקטים. זאת אומרת, יש בעלי חיים אוכלי טורפים, שהם מחפשים לצוד להם בעלי חיים אחרים, יש בעלי חיים שאוכלים צמחים, והם מסתובבים ואוכלים צמחים, בני האדם הקדמונים היו אוכלי כל, הם היו גם ציידים וגם לקטים.
כן, אני יודעת.
זאת אומרת, הם לא היו שונים בשום דבר מאף בעל חיים אחר בעולם, בזה שהם גם כן צדו להם את המזון שלהם, ואכלו צמחים איפה שהם מצאו אותם.
אני חושבת שזה התחלק לשתי קבוצות. הגברים שהם היו יותר חזקים וזה, הם הלכו לצוד, ואנשים והילדים הם היו כותפים צמחים למאכל.
נכון, ושני הדברים היו נחוצים. זה היה חלק מהחיים של בני אדם הקדמונים.
אם היית יכול להיות או צייד או לקט, מה היית בוחר?
כן, בגלל לרוץ ולהיות בחוץ, לרוץ ו...
כן, אבל אתה יודע שזה לגזול ממשות החיים שלו.
כן, אבל באותו זמן לא הייתה ברירה. זאת אומרת, היום, דרך אגב, בגלל המהפכה החקלאית, יש לנו היום ברירה, ואנחנו לא חייבים לעשות את זה. אבל עד המהפכה החקלאית זה היה בלתי אפשרי. אי אפשר היה לחיות רק מצמחים.
אני הייתי מעדיפה ללקט, כי זה גם, כאילו, זה גם להיות בחוץ, אבל זה יותר לבחון, לבדוק מה רעיל, מה לא, להסתכל, לבדוק אם יש חרקים על הצמח, לקטוף אותו ולשים אותו.
עכשיו תראי דבר מעניין. אנחנו כל כך, אנחנו בעצם היינו חייבים לצוד, כי ישנו חומר, מה זה ויטמין? כן, הגדרה של ויטמין. ויטמין זה חומר מן החי שגוף האדם צריך אותו, ואנחנו לא יכולים לייצר אותו לבד.
למה אנחנו לא יכולים לייצר אותו לבד?
כי אנחנו איבדנו את הנתיב המטבולי שדרוש כדי לייצר את הדבר הזה. כדי לייצר חומרים ביולוגיים, אתה צריך סדרה של אנזימים.
לא חכם מצד האבולוציה.
כן, ולא, זה הסתדר, זה פשוט היה מיותר, כי צדנו. אבל פיתחנו תלות בויטמין מסוים שנקרא ויטמין B12, או ציאן קובלמין. ואת הויטמין הזה צמחים לא מייצרים. מייצרים אותו רק בעלי חיים. וכל בני אדם צריכים אותו, כן, כדי להתקיים. ומי שלא, זה לא אומר שאתה צריך להיות צייד, אתה יכול להיות צמחוני, אבל אתה צריך לשתות חלב ולאכול ביצים. אתה צריך לקבל איזשהו מזון מן החי.
אז לא הייתה שם אופציה להיות טבעוני.
היא לא, לא הייתה. מי שהיה טבעוני לגמרי היה מת. זה היית מוכן, אתה לא צריך לאכול הרבה. היית צריך משהו מן החי, כן. היום אנחנו יודעים לסנטז את הויטמין B12 במעבדה, ואתה יכול לקנות אותו בכדורים, שזה מה שאנשים טבעונים צריכים לעשות. הם צריכים איכשהו להשיג להם את הציאן או קובלמין הזה באיזושהי דרך. כן? אז הם קונים את זה בכדורים, וזה מאפשר להם להיות טבעונים. אבל הגענו לזה, כי את שאלת אותי אם הייתי רוצה להיות צייד או לקט, ואמרתי, הציידים היו חייבים להיות ציידים. זה החלק, אנחנו עדיין נושאים בתוכנו את המורשת של היותנו ציידים, בזה שאנחנו לא יכולים לסנטז ויטמין B12. אוקיי? עכשיו אני חוזר למהפכה החקלאית. הדבר העיקרי בחיים של כל היצורים החיים, והדבר העיקרי בחיים של בני אדם עד המהפכה החקלאית, היה להשיג אוכל. רוב מה שבעלי חיים עושים, מחיידקים ועד ללוויתנים, אוקיי? רוב מה שבעלי החיים עושים רוב הזמן שלהם, זה מנסים להשיג אוכל. אוקיי? גם בני האדם הקדמונים, כן, בילו ככה את החיים שלהם. עד שמישהו עלה על הרעיון, אין, שהם לא חייבים לנדוד כל הזמן ולחפש להם מזון, כן? לחפש להם בעלי חיים לצוד אותם, ולחפש להם צמחים לקטוף אותם ולאכול אותם, כי הם יכולים להתחיל לגדל צמחים ולגדל בעלי חיים. לגדל אותם, זה צמחים לזרוע ולתת להם לגדול ולחכות עד שהם גדלים ואז לבוא ולקטוף אותם. ובעלי חיים, כן, לא להרוג אותם ישר, מה שהם עשו עד עכשיו, אלא להחזיק אותם אצלם, לדאוג שהם יאכלו, לתת להם להתרבות, כן, ואז לשחוט אותם ולאכול אותם. וזאת בעצם המהפכה החקלאית. זה שבני אדם למדו לעשות את הדבר הזה, היכולת שלהם להפיק אוכל גדלה בצורה מטורפת.
אבל אבא, זו עבודה קשה, מאוד. הרבה יותר קשה מצייל. לדוגמה, כשאתה לקט, אתה משתמש, או צייד, כשאתה צייד, אתה מיד משיג את האוכל שלך, אתה לא צריך לגדל את בעל החיים לפני זה. וכשאתה...
אז אני תפוס אותו. זה לא פשוט. בעל החיים לא רוצה שיתפסו אותו, כן? גם הוא שרד, את מבינה, הברירה הטבעית פעלה גם עליו, נשארו הקרנבות שרצות הכי מהר.
וכשאתה לקט... אתה, כאילו, אתה לא צריך לגדל את הצמחים לחכות שהם יזמרו, הטבע פשוט מגיש אותך מולך, כמו...
זה נשמע מאוד רומנטי, כן? אבל האמת היא שאף פעם אין מספיק.
אני יודעת, אבל... המהפכה החקלאית אפשרה את זה שיהיה מספיק?
כן. המהפכה החקלאית אפשרה לזה שיהיה אפשר לספק את הצרכים של יותר ויותר בני אדם בצורה שיטתית ומתוכננת מראש. שזה אפשר התרבות מאוד מאוד גדולה של בני אדם. זאת אחד הדברים שהמהפכה החקלאית אפשרה, זה שבני אדם התרבו מאוד והשתלטו על כדור הארץ. והיא אפשרה עוד דבר אפילו יותר חשוב. היא פינתה זמן. אני אסביר את זה. כמו שאמרתי, כל חברות האדם עד המהפכה החקלאית, כולם היו צריכים להיות או ציידים או לקטים, כן? ושום חברה לא הייתה יכולה להרשות לעצמה שיהיו אנשים שיעשו משהו אחר.
מדענים, או רופאים, או ציירים, או סנדרנים.
אמרת בדיוק.
כאילו, היו רק שני אופציות למקצועות, צייד או לקט.
או צייד, או לקט, או מת. זה האופציות. והמהפכה החקלאית יצרה מספיק מזון שאפשרה לחלק מבני האדם, וזה חלק הולך וגדל של המין האנושי, לעשות דברים אחרים. וזה נתן לאנשים זמן לחשוב, וזמן לחקור, וזמן להמציא את הכתב, וזמן לפתח אימפריות, מפני שברגע שהיו משאבים שאתה יכולת לבנות עליהם מראש, אנשים יכלו לבנות חברות יותר ויותר גדולות ויותר ויותר מורכבות. לא רק כמה עשרות אנשים שנעים ביחד בחבורה, שזה כנראה הדרך שבה התפתחו בני אדם, בקבוצות קטנות של נוודים,
כן,
שנמצאים לקטים. בני אדם נשארו, יכלו להרשות לעצמם לגור במקום אחד.
כן, אז לא כל יוצא... אחד היה, לא היה חייב לחיות במאורה עם שבט שלם שחולק אותה, לכל היה יכול להיות מעון משלו, עם האנשים שכאילו, שיש להם באמת ביניהם קשר דם.
ולהתחיל משפחות, ולהתחיל חברות, ולהתחיל ערים, ולהתחיל מדינות.
ולאט לאט, כאילו, אז המהפכה החקלאית, כאילו, היא זאת שבנתה את העולם שלנו, היא האירוע הכי חשוב שקרה פה, זה והאינטרנט.
משהו כזה, משהו כזה. אז את רואה, הנה איך העניין של צמחים, ולהשתלט על צמחים, בסופו של דבר הביא לכל מה שאנחנו רואים סביבנו היום. כן? כל הדברים האלה לא היינו יכולים להמציא אותם, לחשוב עליהם, לייצר אותם, אלמלא השתחררנו מן הצורך ללכת לחפש צמחים ובעלי חיים, וזה המהפכה החקלאית. אז זה גם כן חשוב לשאלה, למה אנחנו מנצלים ככה את כדור הארץ? כי זה, בהתחלה זה נורא הצליח לנו. את העובדה שאנשים לקחו אזור שבו הייתה צמחייה טבעית, כן, קרתו את הצמחייה הטבעית וגידלו שם את מה שהם רצו שיהיה להם, זה היה חלק מאוד מאוד חשוב מאיך שהמין האנושי הצליח וסגסג כל כך. אבל אם עכשיו אנחנו לא נשתלט על זה ונעשה את זה בצורה מסודרת, אנחנו עלולים לחרסם לעצמנו את כוכב הלכת הזה.
כן, ואיך נמנעים מכרסום של כוכב הלכת הזה?
כן, אז זה מה שאנשים מנסים עכשיו לעשות. עכשיו שהבנו שההתחממות הגלובלית קשורה קשר הדוק לפליטת גזי חממה, לבירוע יערות, לדברים האלה, אז אנשים מנסים... אני אופטימי, תראי, בני אדם והמדע והטכנולוגיה הראו את היכולת שלהם לפתור בעיות גדולות. כרגע מה שעוצר אותנו זה לא חוסר ידע, אלא חוסר רצון. מלחמות, דיקטטורות, תאוות בצע, אלה הדברים שעוצרים אותנו, לא חוסר ידע.
אני חושבת שזה קצת פחות משתלב להיות אופטימי, אמנם זה נחמד, זה משמח, אבל אם אחר כך קורה משהו שהוא לגמרי לא צפוי, והוא מקלקל את זה לגמרי, זו אכזבה נוראה, כי אתה בטוח שהולך להיות מושלם.
בואי נדבר על זה, אני חושב שאני אופטימי אחר, ואני מציע לך להיות אופטימי כמוני, אני אסביר. מה זה אופטימי בעיניי? זה אדם שמקווה ושואף לטוב ביותר, אבל מתכונן לרע ביותר.
Okay. חכם.
כן, זה, את יודעת, אמר את זה אוגוסטינוס הקדוש, אחד מאבות הכנסייה, שהיה פילוסוף מאוד גדול במאה הרביעית לספירה.
ואיך זה קשור לזה שהוא קדוש?
שנייה. הם עשו ממנו קדוש, הוא לא היה גאון. כן? אוגוסטינוס אמר משפט נהדר. הוא אמר, תתפלל כאילו הכל תלוי באלוהים, אבל תפעל כאילו הכל תלוי בך.
חכם.
זה נורא יפה, נכון? אז זה האופטימיות שאליה אני מתכוון. כן? זאת, אני לא, לא אומר על תפילה כרגע, אבל אני אומר, אני מקווה לטוב ביותר, כן? ואני שואף לטוב ביותר, אבל אני מתכונן לרע ביותר, כדי שאני אהיה מוכן אם דברים לא יתנהלו כמו שאני רוצה. כן? זה האופטימיות שלי.
אני חושבת שאני אאמת את סוג האופטימיות הזאת.
איזה כיף זה יעשה לי. זה יהיה לי נורא טוב. כיף גדול.
יופי, למדתי משהו חדש.